泪随着手下树威哦我走发的地没有你
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי יום שני י"ב בשבט תשפ"ד, מסכת בבא קמא, דף פ"א, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יהיה אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר... המביאה לכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם וזאת במסגרת המפעל המופלא. מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד לשיעור בנימין מילצקי. היום הזה הוא יום היורצייט של רבי עובדיה בן רבי אברהם נכד הרמב״ם. שעלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים בשנת אלפים חפהי. ובשנת שין צדי א' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי חיים בן רבי יצחק אפוסי רבה של מצרים. והיום הוא יום היורצייט של רבי מנחם בן רבי שמעון מרדכי בכר בעל דברי מנחם ושל רבי מאיר בן רבי דוד אטלס. אב בית דין בסלנט וחמיהם של אחיעזר ורבי אלחונון וסרמן. ושל רבי שבתאי בן רבי בן ציון אתון, ראש ישיבת ראשית חוכמה, ושל רבי דוד בן רבי יוסף מלול, אב בית דין בירוחם, ושל הרב הצדיק רבי שלום בן ציון בן רבי שמואל פלמן, בעל שלמי תודה. זכותם הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל, לכל הישועות, ישועת הכלל וישועת הפרט. ואת תלמוד תורתנו אנחנו לומדים לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו את נפשם על קידוש השם יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם. וינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוקפינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולאבותיי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אמר אל תמתה ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חברי בדבר הלכה ואשמח בהם כי הדוי נו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מטלוף כשפותח הספר יאמר אני רוצה ללמוד כדי שביעיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתהו. להבדיל בין חיים לחיים אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה במהירה של פצויי וחולי עמך בית ישראל אל נרפן עליהם אל נרפן עליהם אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות תשלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל וירפם במהרה ברפואה של אימה. אמן כן יהי רצון. פרק תהילים של נעים זמירות ישראל ליום שני, פרק למד, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד הרוממך, אדוני כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי. אדוני אלוהי שיבתי אליך בתרפאיני, אדוני העלית מן שאול נפשי חיתני מיורדי בור. זמרו לאדוני חסידה בודו לזכר קודשו, כי רגע והפוחאים ברצונו בערב ילין בכי, ולבוקר הנה, ואני אמרתי בשלבי, בא למות לעולם. אדוני ברצונך, העמדת להרירי עוז, הסתרת פניך, הייתי נבעל אליך, אדוני הקרב אל אדוני התחנן. מה בצע בדמי ברדיתי אל שחת, היותך אפר, יגיד עמיתך שמע, אדוני וכונני, אדוני אהיה עוזר לי. הפכת מספדי למחול לי, פיתחת עסקי ותעזרי משמחה. למען יזמר חכבות אלוהי דום אדוני אלוהי לעולם עודקה. מזמור קוף, מזמור לתודה, ראו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו ותודה חצרותיו ותהילה, הודו לו ברכו שמו. כי טוב אדוני לעולם חסדו והדור ודור אמונתו, אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם עליהם ויוציא מצרה לרווחה מאפלה לאורה משעבוד לגאולה אשתה. בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. פותחים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון הסיכום וחזרה אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף פי הדף השמונים במסכת בבא קמא. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה רואה שעשה תשובה, ויש בידו בהמות רבות מה יעשה בהם והתשובה, עם קור הבהמות מעט מעט. שאלה שנייה, מה דין בבל עניין גידול בהמה דקה והתשובה? ללשון אחת אמר רב שעשינו עצמנו בבבל כארץ ישראל לעניין זה, וללשון אחרת אמר רבונה שעשינו עצמנו בבבל כארץ ישראל לעניין זה מזמן ביאתו של רב לבבל. שאלה שלישית, מה נתחדש בדברי רב שחתול אין בו משום השבת הבידה והרי אין בו משום גזל, ועד תשובה שאף את אורו אין צריך להשיב אחר שהרגו. שאלה רביעית, האם מותר לגדל חתולים ומדוע בתשובה בחתול שחור מותר מפני שהורג העכברים ובחתול לבן ובשחור בן לבן, בן לבן, עשר רב ובשחור בן לבן בן שחור, הסתפק רבינה. שאלה חמישית, הלוקח בית מגוי בארץ ישראל, כיצד יכתבו עליו עונו בשבת, את השטר בשבת ומדוע הותר כן בתשובה, על ידי שיאמר לגוי שיכתוב ונתחדש שהותר איסור שבות בזה משום יישוב ארץ ישראל. והשאלה האחרונה על דף פי הייתה, האם מותר לומר לגוי לעשות מלאכה לצורך מילה? אומרים התוספות, לשיטה אחת מותר רק באיסור דה רבנן, לשיטה אחרת אפילו באיסור דאורייתא. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, הודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף פי, הדף ה-80 במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע י"ב בשבט תשפ"ד, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף פי א' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בשורה השנייה מן השורות הרחבות בסוגריים, ומן המילים חב"ד ביח בחן סימן. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מביאה הגמרא סימן לשמות האמוראים המוזכרים בממרא הבא, בסוגריים, חב"ד, ביח, בחן, סימן, והנהות השנייה של שמותיהם, ואילו שמות האמוראים להלן, רבי אחא בשם רבי אבא בשם רבי עדה, רבי אבא בשם רבי חיה בשם רבי אחא, רבי אבא בשם רבי אחא בשם רבי חנינה. מביאה הגמרא שלושה דינים ונחלקו על דעות מי אמרם. אמר רבי אחא בר פפא, משום בשמו של רבי אבא בר פפא, שאמר משום רבי עדה בר פפא, ואמרי לה ויש אומרים שאמר רבי אבא בר פפא משום רבי חיה בר פפא, שאמר משום רבי אחא בר פפא. ואמרי לה ויש אומרים שאמר רבי אבא בר פפא משום רבי אחא בר פפא, שאמר משום רבי חנינה בר פפא. שלושה דינים. א', מטריעין על החיכוך בשבת. גם בשבת מטריעין בציבור, והיינו שאומרים ענינו בתפילה, ותוקים בשופרות ובחצוצרות. והיינו שיתירו להתחנן על הצרכים ואף לתקוע בשופר מחמת סכנת החיכוך. ובמסכת הענית בדף י' עמוד א', ביהי רשי שטעם התקיעה בשופר בשעת סכנה, הוא כדי שיכניעו ליבם על ידי כל השופר וישיבו מחטאם. אולם תוספות בדיבור המתחיל מטריעין כתבו שוודאי אין מטריעין בשופר, שהרי אין תוקים בשופר בשבת, כמבואר במסכת הענית, בדף י' ד', אלא ודאי שההתראה זו היא בפה, דהיינו לומר ענינו בתפילה. בהגחלת משה בתוספות שם כתב, שאל כוחך גם רשי לא התכוון שמטריעין בשופר בשבת, שהרי הגמרא במסכת הענית מבארת להפך, אלא שישנם שני סוגי התראות, א' בציבור ובתחנונים, ב' בשופרות ובחצוצרות. אז בכל אפשר להתריע גם בשופרות וחצוצרות, אבל בשבת שאי אפשר להתריע בשופרות וחצוצרות, מתריעים רק בציבור ובתחנונים. אז אם כן, הדין הראשון, מתריעים על החיכוך בשבת, גם בשבת מתריעים בציבור, והיינו שומרים ענינו בתפילה ותוקים בשופרות ובחצוצרות, על שבא עליהם שכינה גורם לאדם להתחכך ולהתגרד, ויש המעיטים בכל איזה. ומטעם זה גם מותר להתענות על כך בשבת, אומר המאירי. הדין השני, והדלת להצלחה ננעלת בפני האדם לא במהרה תיפתח לו, שוב. כלומר, שאם אדם יפסיק להצליח במעשיו, לא יחזור במהרה להצלחתו הראשונה, ולכן צריך להרבות לבקש רחמים על כך. והמאירי כתב, שאף שמערכת מזלו של האדם היא סיבה גדולה להצלחתו, עד שכאשר תנהל הדלת לא תיפתח במהרה, מכל מקום, אין דבר זה מעכב לגמרי, אלא דבר מסור לתפילה ולמעשים טובים ששערים אינם נעולים לעולם ומגינים עליו, ומשנים את סדרי הטבע עבורו. ולהלן תבאר הגמרא את כוונת המאמר הזה. הדין השלישי, והלוקח בית מגוי בארץ ישראל, והגוי רוצה להילך לדרכו, כותבים עליו עונו את שטר המחירה על ידי גוי אפילו בשבת, כדי לא להפסיד את יישוב ארץ ישראל. והחידוש בזה, שאף על פי שאמירה לנוכרי בשבת אסורה משום שבות דרבנן, מכל מקום משום מצוות יישוב ארץ ישראל, לא גזרו חכמים על כך. וכתב המעריץ חיות ששלושת העניינים הללו באים להורות דבר אחד, שאם יש לאדם שעה מוכשרת, יעשה את כל ההשתדלויות המועילות להצליח, כיוון שאם תעבור השעה הזו לא תזדמן לו שוב שעה מוכשרת כזו. ולכן יטריעו על החיכוך אפילו בשבת, שמה רק שעה זו היא שעה של רחמים, והתפילה תתקבל. וכן כל המרעין לו, לא במהרה מטיבים לו, וכן הלוקח בית בארץ ישראל, כותבים על כך שטר אפילו בשבת, כיוון שחוששים שתעבור השעה מוכשרת למחירה הזו, ושוב, לא תחזור אליו לאחר השבת. מקשה הגמרא לדין הראשון, מיתי ויקשו בני הישיבה מברייתא בשנינו, ושאר פורענויות המתרגשות ובאות על הציבור, כגון חיכוך שכין הגורם לאדם להתחכך ולהתגרד, וכן על חגיו או זבוב או צירה ויתוש שבאו עליהם ומזיקים להם, שהצירה עוקצת את האדם ויתושים נכנסים בעיניהם ובחותמיהן, ושילוח נחשים והקרבים שנשתלחו עליהם ומסכנים אותם, על כל אלו לא היו מטריעים בציבור בשבת, אלא רק צועקים בתפילה ביחיד. הנה מבואר שאין מטריעים בשבת על השכינה נקרא חיכוך. ואילו תוספות מסבירים את קושיית הגמרא, אם החיכוך הוא דבר מסוכן כל כך שבשבת מטריעים על כך לכל הפחות באמירת ענינו, אז בימות החול ראוי להטריע עליו בשופר. ואילו מהמבואר בברייתא שבימות החול אין מטריעים בשופר, מוכח שבשבת אין מטריעים כלל אפילו בענינו. מתרצת הגמרא לא קשה שאין סתירה בין הדברים, כאן בברייתא מדובר בשכין לך, שאינו קשה כל כך ולכן לא יתירו להטריע עליו בציבור בשבת, אלא רק לצעוק בתפילה ביחיד. ואילו כאן בסוגייתנו מדובר בשכין יבש שקשה יותר. ואילו המאירי פירש להפך, ששכין קשה הוא שכין הלך, שהוא כן שכין פורח הבעבועות שהיה ביציאת מצרים, והשכין היבש צועקים עליו רק ביחיד ואין מטריעים. ומוסיף המאירי שההתראה המותרת בשכין לך, היא רק כשפשט השכין אצל רוב הציבור, והיה כל כך קשה עד שהיו מיתים מן החולי הזה. ואם הוא בא לציבור, התירו חכמים להטריע אפילו בשבת, ומוכיחה הגמרא שיש לחלק בין שכין לך ליבש. ואמר רבי יהושע בן לוי, השכין שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים, היה לך מבחוץ ויבש מבפנים מתוכו, שנאמר בספר שמות פרק ט' פסוק י', והיא שכין הבעבועות פורח באדם ובבהמה, והיינו שבפריחתו, במקום הנראה לאדם, היה מבעבע דהיינו לך, ומשמע שבתוכו היה יבש. ובמסכת בחורות, בדף ממה לפעמוד א' פירש רשי, שממה שכתוב פורח בפסוק, משמע שנראה מלמעלה, שדבר הבולט הוא פורח, והבעבועות הוא לשון נובע, ומשמע שהיה לך ונובע מבחוץ. ממשיכה הגמר לבאר את דברי המוראים, והדלת להצלחה הננעלת בפני האדם לא במירה תיפתח לו שוב. מבררת הגמרה מה היא, מה הכוונה במאמר הזה? מבררת הגמרה מרזוטרה אמר שהכוונה היא לסמיכה, שאם הסכימו לסמוך את אחד מהחכמים להורות בישראל ולבסוף לא יכלו לעשות כן, שוב לא יוכלו לסומכו במירה, אלא רק בדוחק. והערוך הביא ראיה משמואל ירחינה במסכת בבא מציע בדף פהי עמוד ב' שהיה רופא של רבי, והיה רבי תורח ומתעסק לסומכו, משום שהיה חכם ובקי מאוד ולא הצליח, משום שהייתה השעה נטרפת לו, או שלא היו החכמים מתאספים יחד, ואמר לו שלא יצטער על כך, כיוון שראה את ספרו של אדם הראשון, וכתוב בו ששמואל ירחינה יקרא חכם ולא רבי. רבה שיאמר כל המרעין לו, מי שהביאו על אברהם מן השמיים לא במהרה מטיבין לו, לא חוזרים להיטיב לו. ואמר שביאר את הממרה הזו על הדרך הדרש, שמצינו בכמה מקומות שהיו תלמידי חכמים בורחים מפני הסררה ולא הייתה דחייה רעה ביניהם. ועל כך אמר רבה שכל המרעים לו, דהיינו מי שדחאו מן הסררה והוא מצטער על כך כיוון שחושב זאת לרעה בעבורו, לא מטיבים לו במהרה כיוון שכל הרודף אחר הסררה היא בורחת ממנו כמבואר במסכת העירובין, בדף י' ג' עמוד ב'. רבה חמידיפתי אמר הפירוש כדברי רבה שי, שמי שהביאו על אברהם מן השמיים אין מטיבים לו, אבל אין הדבר ממש כפי שאמר, שרק אין מטיבים לו במהרה, אלא לעולם אין מטיבים לו יותר. אבל דוחה הגמרא את דבריו ואומרת ולא היא, אין דבריו נכונים אלא בסוף כן מטיבים לו. ורק רבה חמידיפתי מילתא דנף שהודה אמר, אמר זאת על דבר שהרה בו, כמבואר במסכת בבא בתרא בדף י"ב עמוד ב', שנתמנו חכמים להושיבו בראשם, ולבסוף מינו את מר ברבא שי. ואז קרא על עצמו את המאמר הזה, שכיוון שנדחתה השעה שוב לא ימליכו יותר, אבל אין זה נכון בשאר אנשים. שואל תוספות בדיבור המתחיל לעולם, הרי רבה חמידיפתי עצמו אמר במסכת בבא בתרא שכל המראים לו לא במהרה מטיבים לו, ומדוע אמר כאן שלעולם אין מטיבים לו? תרצים התוספות שאמר כן כשהיה סבור שיחזרו למנות אותו לראש ישיבה, אבל לבסוף כשראה שלא מינו אותו אמר שלעולם אין מטיבים לו. ממשיכה הגמרא לבאר את דברי המוראים, והלוקח בית מנוכרי בארץ ישראל כותבים על אבונו את שטר המכירה אפילו בשבת. מקשה הגמרא בשבת צל כדאי תך, וכי תעלה על דעתך שהתירו ללוקח לכתוב בשבת את שטר המכירה משום יישוב ארץ ישראל? והרי כתיבה היא איסור מן התורה. תרץ את הגמרא אלא צריך לומר כדאמר רבה. ובמסכת שבת בדף קוף חפתת ובמסכת ביצה בדף חפבית, הגרסה היא כדאמר רב אמנונה. התם שם במסכת שבת בדף קכ"ט עמוד א' לגבי עשיית צורכי חולה שאין בו סכנה, שאם יש בהם חילול שבת, אומר לנוכרי ועושה אותם. אך הנמי גם כאן לא התירו לקונה הישראל שהוא עצמו יכתוב את השטר, אלא אומר לנוכרי ועושה זאת, ואף על אגב זה אמירה לנוכרי לעשות מלאכה שבותי, דבר האסור בשבת מדי רבנן. ובמסכת עבודה זרה בדף ט"ו, כתב רש"י שאסור משום ממצוא חפצך ודבר דבר, והיינו שעצם הדיבור לנוכרי שיעשה מלאכה אסור, והסמג מסתפק עם האיסור מדאורייתא ומדרבנן, מכל מקום משום יישוב ארץ ישראל על ידי ישראל, ולגרש ממנה את הנוכרי, לא גזרו ברבנן, לא גזרו חכמים שלא יאמר לנוכרי לעשות מלאכה. ומדובר שרוצה הנוכרי להילך לדרכו בשבת, ויש לה חשש שלא יוכל לקנות ממנו ולהתיישב בו. שכיוון שאסור מן התורה לתת לנוכרי חנייה בקרקע בארץ ישראל, ככתוב לא תכונם, לכן מותר לעבור על איסור דרבנן כדי להוציא את הקרקע מידו. כך אומר המגן אברהם באור החיים סימן שין וב, סעיף קטן חף. ורק משום מצוות יישוב ארץ ישראל לא גזרו חכמים על אמירה לנוכרי שיעשה מלאכה בשבת. אבל לצורך מצווה אחרת לא יתירו זאת, כמבואר במסכת עירובין בדף סמכת עמוד א', שלא יתירו לומר לנוכרי שיעשה איסור שבת דאורייתא לצורך מצוות מילה, אלא רק איסור דרבנן. שאז הוא שבות דשבות ומותר במקום מצווה, כך תוספות בדיבור המתחיל, אומר לנוכרי ועושה. אבל בשם הבאה כתבו התוספות, שגם איסור דאורייתא מותר לומר לנוכרי לעשות לצורך מצווה. מביא הגמרא דין נוסף בעניין יישוב ארץ ישראל, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן בשמו של רבי יונתן, הלוקח הקונה עיר שלמה בארץ ישראל, כופין אותו לקח לה, לקנות לה גם דרך, בכל אחת מארבע רוחותיה משום יישוב ארץ ישראל, כדי שיהיה נוח להגיע אליה מכל צד ולהתיישב בה, ואז ירצו יותר אנשים להתיישב בה. אגב, שהביאה הגמרא לעיל בדף ע"ט עמוד ב' ברייתא שמותר לראות ביערות שבארץ ישראל, מביאה הגמרא ברייתא מבארת את התנאים שהתנה יהושע בינון כשהנחיל לישראל את הארץ. והתנאי הראשון הוא שיהיו רועים ביערות. בתחילה מביאה הגמרא את הברייתא המונה את עשרת התנאים של יהושע, ולאחר מכן היא מבארת את כל אחד מהתנאים. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא מופיעה במסכת עירובין בדף י"ז עמוד א', עשרה תנאים התנה יהושע עם ישראל כשהנחיל להם את הארץ. ואלו הם, א', שיהיו מרעין בחורשים, שיכולים כולם לראות את בהמותיהם ביערות שבארץ ישראל, ולא יקפידו על כך בעלי היערות. ולהלן תבהר הגמרא באיזו בהמה מדובר ובאיזה יער. אבל באוצר הגאונים פרשו, שהוא מלשון חרישת שדות, דהיינו שיכולים לראות בהמותיהם אפילו בשדות חרושות, והן מוכנות לזריעה. התנאי השני של יהושע בינון, שעל מנת כן הוא ינחיל לבני ישראל את הארץ, ושיהיו מלקטין עיצים בשדותיהם, של חבריהם. ולהלן תבהר הגמרא באיזה סוג עיצים מדובר ובאיזה אופן שייך היתר הזה. התנאי השלישי, ושיהיו מלקטים עשבים למאכל בהמתם בכל מקום שגדלים, חוץ מהעשבים הגדלים עם צמח הטילטן, מין קטנית שהעשבים טובים לו, וכשתולשם הוא מפסיד את הטילטן. והערוך והרמב״ם בפירוש המשניות במסכת כליים פרק ב' משנה ה' בירו שהוא צמח אכיל בה. והערוך הוסיף שהוא ממין זרעונים וכעין עדשים, ובתחילה כשקוטפים אותו הוא מר, כששורים אותו במים הוא נמתק. ורש"י במסכת ביצה בדף ג' עמוד ב' הוסיף שהוא עשוי למתק קדירה. ובמסכת ראש השנה בדף י' ב' פירש רש"י שהוא מין תבלין. התנאי הרביעי של יהושע, ושיהיו קוטמים נטיות בכל מקום, כלומר מכל אילן מותר לקצוץ ענף כדי לטעת אותו, או להרכיבו באילן אחר. ומה שמרכיבים על אילן אחר הוא כדי שיגדל בו גם ממין אותו אילן שנטל ממנו את הענפים, והרכבה זו מותרת כאשר שניהם אותו מין, אלא זה פירותיו גסים וזה פירותיו דקים. כך רש"י במסכת סוטה בדף מ"ג עמוד ב', חוץ מגרופיות של זית שמהם לא יקצצו. ופירוש הדברים, כאשר עץ הזית מזקין ואינו עושה פירות, הדרך הוא לקוצצו ולחלוטו, ולהניח ממנו מידת שני גרופים, כדי שמהם יתחילו שוב לצמוח ענפים. כך מבואר במשנה במסכת בבא בתרא בדף פ' עמוד א', שהקונה עץ זית לקוצצו עליו להניח שתי גורפיות. והתנה יהושע שיהיה מותר לכל אדם לקצוץ ענף מאילנות של חברו לצורך נטייה והרכבה, כיוון שבעל האילן לא נפסד בכך, אבל אסור לקצוץ מגרופיות הזית לפי שבקציצה מהן ייפסד שלא יצמחו ענפיו מחדש. אמנם הגאון שמביאו השיטה מקובצת מבאר את העניין כך, וקוטמין נטייה, מותר לקטוף ענפים של נטייה שמעולם לא טענה פירות כדי למטוע במקום אחר מפני יישוב ארץ ישראל. אבל מאילן שעושה פירות אסור לקטוף, ומגרופיות של זית, כלומר מנטייה של זית, אסור לקטוף אף על פי שלא טענה פירות מעולם, באתם, משום שהזית נוח להפסידו. בבייר הגאון שגרופיות היינו נטיות, אלא שבזית הנטיות נקראות גרופיות על שם שבשיעור אגרוף אסור לקוטמן, משום ששיעור אגרוף הוא קרוב לשיעור ביצה. ומבואר לאלן שבשיעור ביצה אסור לקטום. אמנם אם אין דקות פחות משיעור ביצה מותר לקטוף מהם ענפים, כי הועיל ואין דקות כל כך, הן חוזרות לבריאתן ואין הפסד בכתיפה מהן. התנאי החמישי הוא מעיין שהוא בתוך רשותו של אדם, אפילו אם המעיין יוצא בתחילה נובע מן האדמה מחדש לאחר הנחלת הארץ. וכל שכן מעיין ישן שנבע כבר בימות יהושע כשהנחילו את הארץ, שאין בעל הקרקע יכול לעכב על בני העיר שלא יסתפקו ממנו. בני העיר מסתפקים, יכולים ליטול מים ממנו ולא יקפיד עליהם בעל הקרקע. בדווקא אם המעיין נובע מעצמו, אבל אם בעל הקרקע טרח וחפר ומצא מים נובעים, אין זה שייך לרבים ואינם יכולים להסתפק ממנו ללא רשות בעל הקרקע. כך תוספות בדיבור המתחיל הוא מעיין. התנאי השישי הוא מחכים, יכולים לפרוס חכה לצידת דגים בימה של טבריה, בים הכינרת, אף שהיא בחלקם של שבט נפתלי ושייכת להם כמבואר לאלן בדף פי א' עמוד ב', ובלבד שלא יפרוס כלה, שלא יתקע לשם כך גדר קנים על ידי יתידות בקרקע הים, כדרך הציידים שעושים כן כדי ללקוט דגים, ועל ידי כך יעמיד יעקב את הספינה עוברת שם ויפסיד את בעליה. והרעבת פירש הוא בלבד שלא יעמיד בים של חברו ספינה של ציידים כדי לפרוס את הכל על הצוד דגים. התנאי השביעי ונפנים לאחורי הגדר, ההולכים בדרך ונצרכים לנקוויהם, מותרים להיכנס לאחורי גדר של שדה ולהיפנות שם משום צניות ורשאים לטול אבן מן הגדר לניקוי גופם, אף שעל ידי כך נהיית פרצה בגדר. בהתר זה הוא אפילו בשדה מלאה קרקום, שהוא צמח יקר וצריך שמירה מעולה, גם בתיקן יהושע שאין חוששים לפריצת הגדר. והשיטה מקובצת כתב בשם גאון שמותר אפילו אם נעיקר הקרקום בשעה שנוטלת הצרור ומפסידו בידיים. ומהלכים בשבילי הרשות בשדות לאחר שקצרו את התבועה והכניסו על הגורן שאז מפקירים אותם בעליהם, שילכו בהם אנשים ויקצרו את דרכם ולא יצטרכו להקיף את השדה. בהתר זה הוא רק עד שתרד רביעה שנייה עד ירידת הגשם השני, שזמנה ביוד זין במרחשוון כאמור במסכת הענית בדף ו, שמשם ועלה, צומחים זרעי התבועה ונפסדים כשדורסים עליהם, ואז אסור ללכת בהם. ונקראים שבילי הרשות מפני שעושים כך ברשות הבעלים, ויתנה יהושע שלא יקפידו על כך. ואילו ערוך פירש, ששבילי הרשות נקראים כן כיוון שהם רשות של הבעלים ואינם מפקר, אלא שיתנה יהושע שהבעלים ייתנו רשות לכל אדם ללכת שם. והגשם מכונה רביעה, בלשון חכמים, כיוון שהוא דבר שרובעה את הקרקע, דהיינו שהוא משקה אותה ומצמיח אותה. אין בעל שבא לשתו וגורם לה להוליד. ואילו רבי עובדיה מברטנורה פירש, שגשם נקרא רביעה על שם שמשקיב את האפר ומרביצו על הקרקע שלא יתפזר באוויר. ואת המילה רובץ מתרגם האונקלוס רביעה. וישנם שלושה זמני רביעה ונחלקו חכמים במסכת תענית בזמנם, לרבי מאיר הראשונה בג' בחשוון והשנייה בזין בו והשלישית ביוד זין בו. ולרבי יהודה הראשונה בזין בו, השנייה ביוד זין בו והשלישית בחף ג' בו, ולרבי יוסי הראשונה ביוד זין במרחשוון, השנייה בחף ג' בו והשלישית בראש חודש כסלב. התקנה השמינית של יהושע בן נון, ושיהיו עוברי הדרכים מסתלקים לגבולות למיצר השדות שבצידי הדרכים, אף כשיש בהם תבועה, והטעם שיתנה כך מפני יתידות הדרכים, מפני הטיט שבדרכים, שמתקשה בימות הקיץ על ידי שדרסו עליו אנשים או בהמות בימות החורף, ונעשה כעמודים קטנים המפריעים להליכה. והפקיר יהושע את גבולות השדות מפני היתידות שמפריעים לעוברים בדרכים. התקנה התשיעית והתועה בין הקרמים ואינו מוצא את הדרך ביניהם ללכת למקומו, מפסיק ועולה, מפסיק ויורד, מנתק וחותך את זמורות הגפנים הנמשכות כלפי חוץ ומעקבות באדום מלמצוא את הדרך, ועולה במעלה הקרם כדי לחפש את הדרך, וכן מנתק וחותך את הזמורות ויורד במורד הקרם כדי לחפש את הדרך, עד שמוצא את הדרך למקומו. והתקנה העשירית הוא מת מצווה, שלא היו לו קוברים בשעה שמת ומצאו בשדה מת, מוטל בחמה. הרי הוא קונה את מקומו שבו נפל במיטתו ושם תהיה קבורתו, ואין בעל הקרקע שנפל בה יכול לעכב זאת. מבארת הגמרא את הברייתא ודנה בדבריה. התנאי הראשון שהתנה יהושע היה שיהיו מרעין בחורשים שיכולים כולם לראות את בהמותיהם ביערות שבארץ ישראל ולא יקפידו על כך. בעלי היערות, מבאר את הגמרא, אמר רב פאפה, לא אמרנו את היתר הזה, אלא דווקא כשרואה בהמה דקה בגסה, דהיינו בהמה דקה ביער גס, כלומר יער גדול שאילנותיו מרובים והבהמה אינה מחלה האילנות שבו. ולכן ניתנה יהושע שבעל היער לא יקפיד על כך, אבל לראות בהמה דקה בדקה ביער דק, כלומר יער קטן, שאילנותיו מועטים, ויכולה לחלות את האילנות שבו, וכן לראות בהמה גסה בגסה ביער גדול, שאף שאילנותיו מרובים בהמה גסה יכולה לחלותם, לא. לא התיר יהושע וכל שכן לראות בהמה גסה בדקה ביער דק שאילנותיו מועטים, דלא, יהושע לא התיר. דנה הגמרא בתנאי השני שיתנה יהושע, ומלקטין עצים מזדותיהם של חבריהם לצורכיהם, מבארת הגמרא לא אמרן, לא אמרנו את היתר הזה, אלא בהיזמה והיגי, מיני עצי סנה, שהם קוצים שאינם חשובים. אבל בשאר מיני עצים שהם חשובים, לא, לא התיר יהושע, כיוון שמפסיד את בעל העץ, ואפילו בהיזמה והיגי בקוצים, לא אמרן, לא אמרנו את היתר, אלא במחוברים לקרקע, אבל בתלושים, לא, כיוון שבעל השדה טרח ותל שם. אז ודאי דעתו עליהם להשתמש בהם לצרכיו, ואסור לקחתם. והרמה ביאר את ההבדל בין תלושים למחוברים, שהמחוברים יונקים מן הקרקע ומפסידים את שאר הזרעים שאינם יכולים לנוק כדי צורכם מן הקרקע, ולכן נוח לבעל הקרקע שיתלום. אבל התלושים כבר אינם יונקים, ולכן בעל הבית מקפיד שלא יתלום, כיוון שצריך אותם לצרכיו. ואפילו במחוברים לא אמרן, לא אמרנו את היתר הזה, אלא בלח, בקוצים לחים. אבל ביבישים לא, כיוון שבעליהם צריך אותם להשתמש בהם להבעת אש. וגם באופן המותר, הותר ללקט, ובלבד שלא ישרש, שלא יעקור את שורשי העץ, כיוון שאז לא יוכל לגדול שוב, ויתכן שנוח לבעלים שיגדל שם. דנה הגמרא בתנאי השלישי שיתנה יהושע, ושיהיו מלקטים עשבים למאכל והמתם בכל מקום שגדלים, חוץ מהעשבים הגדלים בשדה עם צמח הטלטן מין קטנית, מפני שהם מועילים לו. וכשתולשם הוא מפסיד את הטלטן. מקשה הגמרא לממרא דטלטן, מעלו לעשבים, וכי אפשר לומר שעשבים מועילים לטלטן, ורמיני, אשאל אותך סתירה, מה מבואר במשנה לעניין קיליים, מסכת קיליים פרק ב', משנה ה', טלטן, שעלתה שצמחה עם מיני עשבים, אין מחייבים אותו את בעל השדה לעקור את העשבים משום איסור קיליים, כיוון שהוא עתיד מעצמו לעקור את העשבים, לפי שמפסידים את הטלטן, אז מבואר שהעשבים מפסידים את הטלטן ולא מועילים לו, ותרץ את הגמרא אמר אביר מיהלוקה שאין סתירה בין הדברים, כאן במשנה לעניין קיליים מדובר שנטע את הטלטן לזרע, שיגדל וישתמש בה לזריעה, וכאן הברייתא לגבי התנאים שיתנה יהושע, מדובר שנטעה לזירין כדי להכיל לבהמה את ענפי ההלכים, והחילוק ביניהם שאם נטעה לזרע קשו לה עשבים, העשבים קשים לטלטן משום דמקח שלה, הם מכחישים אותה וגורמים שלא תהיה ראויה לזריעה, ואם נטעה לזירין מעל אילה, העשבים מועילים לה, משום דחיקיימה בין העשבים, מרקבה, שכשעומדת בין העשבים היא מתפשטת וגודלת עליהם, והם סומכים אותה שלא תיפול ותתקלקל, ולכן אסור ללקוט את העשבים. ומדובר שאין שיעור המחייב את בעל השדה להפקיר שדהו משום איסור קיליים, שהוא רוב העקב לבי צאה ממין אחד, אבל אם יש בו שיעור זה, חייב בעל השדה להפקיר את שדהו, כמבואר במסכת מועד קטן בדבב עמוד ב', וממילא, יכול כל אדם ללקוט ממנו ככל שדה הפקר. כך תוספות בדיבור המתחיל כאן. מתרצת הגמרא תירוץ נוסף. היא באה את אימה, אם תרצה אומר לך תירוץ אחר שלעולם העשבים קשים לטלטן, אלא שכאן במשנה לעניין קיליים מדובר, שנטע את הטלטן לצורך אכילת אדם, ולכן הוא עתיד לעקור את העשבים שלא יזיקו לה. וכאן בברייתא, בתנאים שיתנה יהושע, מדובר שנטעה לצורך אכילת בהמה. דקייבן דלבהמה ודזרעה. הרי העשבים נמי מבעלה, גם העשבים דרושים לה לאכילתה, ונוח לו שתאכל את שניהם, ולכן הוא מגדל את העשבים סמוך לטלטן ואינו תולשם. מבררת הגמרא, ומינה ידענן, מינה איננו יודעים האם נטע את הטלטן לאכילת אדם או לאכילת בהמה, מבררת הגמרא, אמר רב פאפא, שרה משרה, אם נטע את הטלטן בסדר מסוים כערוגות, סימנו שנטע לצורך אכילת אדם, והיא לא שרה משרה, אם הוא לא נטע כערוגות, סימנו שנטע לצורך אכילת בהמה. דנה הגמרא בתנאי הרביעי שיתנה יהושע, ושיהיו קוטמין נטייה בכל מקום, כלומר קוצצים ענף לשם נטייה או הרכבה מכל אילן שהוא חוץ מגרופיות של זית שמהם אסור לקצוץ, כיוון שיש בכך הפסד לבעל הגרופיות. מביאה הגמרא פרטי דינים בקציצת הענפים בעץ הזית ובעוד מיני עצים. בברייתא התבהר שבעץ הזית שקצצו, לפי שלא נתן פירות והניחו ממנו מלוא שני גרופים, אסור לקצוץ כלל, אבל כעת הגמרא מבררת את דין הקציצה מעץ הזית כשהוא שלם. אומרת הגמרא פרשו רבי תנחום ורבי ביר יס משום זקן אחד, בעץ הזית צריך לשייר כשיעור גובה של ביצה על פני הקרקע, ורק את הענפים שיוצאים מעל גובה כביצה מותר לקצוץ. בקנים ובקפנים מותר לקטום רק מן הפקק, הקשר התחתון שבענף, הקו שמסובב את הענף, ולמעלה, ובשאר כל האילנות מותר לקטום בו רק מן ובו, מפריו של האילן, דהיינו מענפיו הרכים והדקים, ולא מן חודו, מאמצעו של האילן, כלומר מענפיו הגדולים והגסים, שאותם יש להשאיר כדי שמהם יצמחו שוב שאר ענפי האילן. וכן יקטום ענף רק מן החדש שנוסף בשנה זו ועדיין אינו עושה פירות, ולא מן הישן שהוא עושה פירות. וכן יקטום רק ממקום שאינו רואה את החמה, דהיינו מן הענפים הנסתרים בין ענפי האילן, שאינו מצמיח פירות טובים כל כך. ולא יתלוש מהענפים הגדלים במקום שהוא האילן רואה את פני החמה, דהיינו הענפים הגדלים בצדי האילן, כיוון ששם הוא עיקר האילן שהחמה מבשלת את הפרי וממתיקה אותו. שנאמר בספר דברים פרק למדגים אל פסוק י' וממגד תבועות שמש. ומגד הוא לשון מעדן מתוק, כלומר שהשמש ממתיקה את התבועות ולכן בעל האילן מקפיד שלא יתלשו ענפים ממקום זה. דנה הגמרא בתנאי החמישי שתנאי יהושע, ומעיין בקרקע של אדם היוצא תחילה נובע מן האדמה, מחדש לאחר הנחלת הארץ בני העיר שבה נמצא המעיין, מסתפקים ממנו ולא יקפיד עליהם בעל הקרקע. אמר רבא ברבונה, ואף שרשאים להשתמש במעיין ללא רשותו, המשתמש נותן לו לבעל הקרקע דמים על ההשתמשות. מסיימת הגמרא ואומרת, ולית הלכת הקוותי ואין הלכה כמותו, אלא אינו חייב לשלם לו על כך, משום שכך התנאי יהושע. דנה הגמרא בתנאי השישי שהתנאי יהושע, ומחכין מותר לפרוס חכה לצידת דגים בימה של טבריה, אף שהוא בחלקם של שבט נפתלי, ושייך להם, כמבואר להלן, ובלבד שלא יפרוס כאלה שלא יתקע לשם כך גדר קנים, על ידי תעידות בקרקע הים, ועל ידי כך יעמיד ויעקב את הספינה עוברת שם ויפסיד את בעליה. אבל צדו ברשתות ובמחמרות שאינם מעקבות את הספינה. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין הזה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא בראשונה בתחילה כשחילקו את הארץ, יתנו בני השבטים זה עם זה שלא יפרוס אחד מהם כליה גדר, בעלת יתעידות לצידת דגים בים ויעמיד ויעקב את הספינה. אבל צדו יתנו שיוכל לצוד ברשתות ובמחמרות שאינן מעקבות את הספינה. אגב שהזכירה הברייתא את ימה של טבריה, היא מבארת בחלקו של מי הוא נמצא. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, ימה של טבריה בחלקו של שבט נפתלי הייתה ולא עוד. אלא שנטל גם ביבשה מלוא חבל נחלה שלימה של חרם מצודה, דהיינו כדי להניח בה מצודות לצידת הדגים, והיא בדרומה של הכנרת כדי לקיים את מה שנאמר בשבט הזה, ים ודרום ירשה. דהיינו שירש בחלקו את ימה של טבריה, דהיינו ים כנרת, וגם את היבשה שבדרומו של הים כדי להניח שם את מצודותיו. אומר המאירי שלפי זה, גם בחלק זה של דרום הים, אסור לכל אדם לפרוס קלע מלבד בני שבט נפתלי. והוא לשיטתו המאירי שלבעלי הים מותר, אבל לפי הסוברים שאסור גם לבעלי הים, גם כאן יהיה מותר לכולם, כיוון שאינו מעמיד את הספינה. אגב שהביאה הגמרא ברייתא עוסקת בנחלת שבט לוי, היא מביאה ברייתא עוסקת בנחלת כל השבטים. תניא. שנינו בברייתא רבי שמעון בן אלעזר אומר, כשחילקו את הארץ לשבטים, אמרו שכל הצמחים התלושים שבערים אינם שייכים רק לשבט שבחלקו נמצאו, אלא בחזקת כל השבטים הם עומדים, וכל מי שירצה יתלם, כיוון שהם כשאר שלל המטלטלים שנמצאו בארץ ישראל העומדים בחזקת כל השבטים. ומדובר שהרוח עקרה את הצמחים הללו, שהרי אם תלשם בעל השדה אסור לתלם, כיוון שוודאי תלשם לצורכו ומקפיד שלא יתלום, כמבואר לאל בדף פי א' עמוד א', אומר השיטה מקובצת. והצמחים המחוברים עומדים בחזקת אותו השבט שבו נמצאו, ואין אדם משבט אחר רשאי לתלם, כיוון שדינם כקרקע שגדלים בה העומדים בחזקת אותו שבט. ואין לך כל שבט ושבט מישראל, שאין לו בנחלתו חלק בער ובשפילה, בארץ מישור ובנגב, ארץ שדות ובקעות המנוגבת מכל החלוכית, ולכך נקראת נגב, כיוון שאין בה אילנות העושים צל, והחמה זורחת עליה תמיד ומנגבתה, ובעמק, שנאמר בעניין הכניסה לארץ ישראל, בספר דברים פרק א' פסוק ז', פנו וסעו לכם, ובואו אר האמורי ואל כל שכניו בערבה, באר, ובשפילה ובנגב ובחוף הים, ומבואר, שהיה לכולם מכל סוגי הארצות האמורים. אומר המהרש"ל, למרות שבפסוק לא מוזכר בעמק, מכל מקום אפשר שהוא כלול במה שכתוב בו בחוף הים. ואף שנאמר בפסוק רק האמורים, מכל מקום כן אתה מוצא אף בכנענים ובפריזים ובאמוריים שלפניהם, שהיה לכולם מכל סוגי הארצות, שהרי נאמר בפסוק הזה ואל כל שכניו, על מה שכניו אך יבו, הרי שגם לשכניו של הר האמורי, דהיינו כל האומות המוזכרות ששכנו בו, היו את כל סוגי הארצות המוזכרים בפסוק. בהוספה הזו וכן אתה מוצא, הביאה את רבי שמעון בן אלעזר לראיה, שהיה לכל אחד חלק בכל סוגי הארצות, שכן היה אפשר לפרש בפסוק שהכוונה היא, רק שיבואו כולם לאר ולשפלה ולנגב ולחוף הים, והיינו משום שאמר שהצמחים התלושים בחזקת כל השבטים הם, ואמר להם שיבואו ליטול אותם הצמחים מכל המקומות האלו, אלא שאם כן היה קשה, מדוע הוסיף הפסוק ואל כל שכיניו, שפסוק זה ודאי לא בא ללמד, שיבואו לחלוק ביניהם את הצמחים התלושים, אלא ודאי הכוונה היא ללמד שכך היה בכל חלק וחלק של כל אחד מהשבטים, שבכל חלק היו כל סוגי הארצות, כך אומר הפני יהושע. מבארת הגמרא עכשיו את התנאי השביעי שהתנה יהושע בחלוקת הארץ, הנצרכים לנקביהם, מותרים להיכנס לשדה של אחר ונפנין לאחורי הגדר ואפילו בשדה שהיא מלאה קר קום שהוא צמח יקר. אמר רבך בר יעקב, לא נצריכה לא הוצרך יהושע לחדש תנאי רק בשביל להתיר להיפנות בשדה של אחר אף אם יש בו צמח יקר, אלא הוצרך לחדשו גם כדי להתיר ליטול ממנו מן הגדר צרור אבן ולקנח בו לאחר עשיית צרכה ואף שפורץ את הגדר של שדה חברו. אמר רב חיסדא, ומותר לעשות כן אפילו בשבת אף שמטלטל את האבן שהיא מוקצה בעתם מפני כבוד הבריות. כמבואר במסכת שבת בדף פ"א עמוד ב', שמותר לטלטל צרור לצורך קינוח, וביאר רש"י שמותר מפני כבוד הבריות שגדול כבוד הבריות שדוחה את הלב של לא תסור הכולל כל איסורי חכמים. וכתב התוספות ריט שהיתר ליטול אבן מהגדר הוא דווקא באבנים שלא היו מחוברים ביניהם בטיט, אבל אם הם מחוברים בטיט יש בזה איסור סותר. ולפירוש השיטה מקובצת שמדובר על נטילת צרור מהשדה, החידוש שמותר בשבת שאין חוששים שמה יתלוש עשבים בשבת עם עקירת האבן, וטעם היתר הוא משום שאינו מתכוון. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, מר זוטרא חסידא שקילו מהדר, היה נוטל בשבת אבן מגדר של שדה אחרים לקנח בה, ולאחר מכן היה מחזירה למקומה, ואמר ללשעמי, ואחר כך ביום חול היה נוהג מידת חסידות ואומר לשמשו זיל שירקי, לך ותתוח את האבן בתית כדי לחברה היטב לגדר. תנה הגמרא בתקנה הנוספת שהביאה הברייתא להיל, ממה שתיקן יהושע, ומהלכים בשבילי הרשות בשדות לאחר שקצרו את התבואה והכניסו על הגורן, שאז בעלי השדות מפקירים אותן שילכו בהם אנשים, ויקצרו את דרכם ולא יצטרכו להקיף את השדה, והיתר הזה הוא רק עד שתרד רביעה שנייה עד ירידת הגשם השני שזמנה בי"ז במחשוון, שמאז ועלה צומחים זירי התבואה ונפסדים כשדורסים עליהם ומאז אסור ללכת בשדות. אמר רב פאפה, והי דידן, הקרקע שלנו בבבל שהיא לחה מאוד ומלאה בוץ, אפילו אם ירד עליה טל בלילה קשי לה. דריסת הרגל מזיקה לאדמה, ולכן אין לעבור בשדה לאחר שנזרע אף קודם גשמי הרביעה השנייה. דנה הגמרא בתנאי השמיני שיתנה יהושע ושיהיו עוברי הדרכים מסתלקים לגבולות השדות שבצידי הדרכים, אף כשיש בהם תבואה מפני יתידות הדרכים, מפני עתיד שבדרכים שמתקשה בימות הקיץ, על ידי שדרסו עליו אנשים או בהמות בימות החורף, ונעשה כעמודים קטנים המפריעים להליכה. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, שמואל ורב יהודה, אבו שקלה ואזלה באורחה, היו הולכים בדרך, ותוך כדי הליכתם הפריעו להם יתידות בדרכם, אבא מסתלק שמואל לצידי הדרכים. שמואל היה מסתלק לגבולות השדות שבצידי הדרכים, כפי שהתנה יהושע, ואף שיהושע התנה כן בארץ ישראל, מכל מקום שמואל נהג כן גם בבבל. אמר לרב יהודה לשמואל, האם אכן התנאים שהתנה יהושע כשהנחיל לישראל את הארץ נוהגים אפילו בבבל כפי שאתה נוהג? אמר לי, אכן כך הדבר, שכן אני אומר שיהושע התנה את תנאיו אפילו בחוץ על הארץ, כיוון שהוא צריך להתנות כן לצורך אנשים העוברים בדרכים, וזה שייך גם בחוץ לארץ. וכל שכן שהוא צריך להתנות שמותר לעשות כן בבבל שמצויים שם שיירות ועוברים ושווים בדרכים. ובביור המחלוקת בין שמואל ורב יהודה, האם תנאי יהושע זה דווקא בארץ ישראל או גם בחוץ לארץ, כתב המשנת יעבץ, שהמחלוקת האם תנאי יהושע זה דין בחלוקת הארץ לשבטים, כלומר שיהושע חילק את הארץ על מנת כן, ואם כן זה נוהג רק בארץ ישראל, או שהגדר הוא מצד הפקר בית דין הפקר, אלא שיהושע תיקן את זה בכניסה לארץ, אבל למעשה זה נוהג גם בחוץ לארץ. מספרת הגמרא מעשה נוסף בעניין הזה, רבי ורבי חייא ושקלי ואזלי באורחה היו הולכים בדרך, והיו בדרכם יתידות המעכבים את ההליכה, ולכן הסתלקו לשדות שבצידי הדרכים כפי התנאי שהתנאי יהושע. אבי כמפסי ואזיל רב יהודה בן כנוסה כמיו, היה רב יהודה בן כנוסה פוסע פסיעות גסות, והולך מיתד ליתד לפני רבי ורבי חייא ולא הסתלק כמותם לשדות שבצדדים. אמר לי רבי לרבי חייא, מי הוא זה האדם שמראה גדולה בפנינו שאנחנו נוהגים היתר כפי תנאו של יהושע, והוא מראה שהוא ירא שמיים גדול יותר ואינו רוצה להקל כתנאי הזה, ונראה כגאוותן? אמר לרבי חייא, שם רבי יהודה בן כנוסה תלמידי הוא שעושה כן, וכל מעשיו לשם שמיים, ולכן גם במעשה הזה הוא מחמיר על עצמו לשם שמיים, ואינו מתכוון להתגאות, כמעט הוא לגבי כשהגיעו אליו רב חייא ורבי. חזיה, ראה הוא רבי, שאכן רב יהודה בן כנוסה הוא, אמר לי, אילב יהודה בן כנוסה את, אם לא שאתה יהודה בן כנוסה שעידה לך רבי חייא שכל מעשיך לשם שמיים, גזרתינו לשקח בגזרה דה פרזלה, הייתי גוזר את שוקך במגזירה של ברזל, כלומר הייתי מנדה אותך, כיוון שהיית נראה כמי שמתגאה בכך שאינו רוצה לעכל כתנאי יהושע בן נון. דנה הגמרא בתנאי התשיעי שהיא תנאי יהושע, התועה בין הכרמים ואינו מוצא את הדרך ביניהם ללכת למקומו, מפסג ויורד, מפסג ועולה, מנתק וחותך את זמורות הגפנים הנמשכות כלפי חוץ ומעכבות באדום למצוא את הדרך ויורד במורד הכרם, עד שמוצא את הדרך למקומו, וכן מפסק ועולה במעלה הכרם כדי לחפש את הדרך. מביאה הגמרא ברייתא בעניין זה, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא הרואה את חברו כשהוא טועה בין הכרמים ואינו מוצא את הדרך למקומו, הדינו שהרואה מפסק ועולה, מפסק ויורד, מנתק וחותך את זמורות הגפנים ועולה במעלה הכרם כדי לעשות דרך לחברו לצאת משם, או מפסק ויורד במורד הכרם עד שמעלה הוא לעיר או לדרך שיוכל ללכת מהם אל מקומו, וכן הוא עצמו שטועה בין הכרמים, מפסק ועולה כדי לחפש את הדרך, הוא מפסק ויורד כדי שיעלה לעיר או לדרך. דנה הגמרא בדברי הברייתא, שואלת הגמרא מהי וכן, מדוע הברייתא צריכה לומר שגם כשהוא עצמו טועה בין הכרמים, יכול לחתוך את הזמורות כדי להגיע לעיר או לדרך, הרי פשוט שכך הוא, וכי במה הוא שונה מחברו שיכול לחתוך עבורו, משיבה הגמרא יש חידוש בדבר, מהו דתימה לולי שאמרה כן הברייתא היה אפשר לומר חבירו דידע לאיך מסלק, דניפסוג שדווקא כדי להעלות את חבירו שהרואה יודע לאיכן ומעלהו, התירו לו לחתוך את הזמורות המעכבות את חברו מללכת לאותו מקום, שכיוון שהוא יודע איזה מן הזמורות לחתוך, והרי לא יחתוך אלא מקצת מן הזמורות המעכבות, אז זה מותר, אבל כשהוא עצמו טועה בכרם דלא ידע לאיך כסלק, שהוא אינו יודע להיכן הוא עולה, לא נפסוג, לא נתיר לו לחתוך את הזמורות, מחשש שיחתוך זמורות רבות לחינם עד שיגיע למקומו, אלא נהדרי נהדר במיצרי, נחייבו לחזר אחר הדרך שרוצה להגיע אליה, דווקא לידי שיקיף את גבולות הכרמים ויעבור ביניהם, כמה שמלן, חידשה לנו הברייתא שגם כשהוא עצמו טועה בין הכרמים, מותר לו לחתוך את הזמורות כדי למצוא את הדרך למקומו. ואף שאסור לו להציל עצמו בממון חברו מכל מקום, כשמשלם לו על הזמורות שחותך, מותר. כיוון שאם לא ימצא את דרכו, יש חשש לסכנת נפשות, ואין דבר העומד בפני פיקוח נפש. וכאן מותר שמשלם לו על כך, כך אומר הרעבד. אומר הרשב"א שלולי דברי הרעבד, היה אומר שתקנת יהושע הייתה שהטועה אינו צריך לשלם לבעל הכרם, ועל מנת כן, הנחיל יהושע את הארץ. שאם נאמר כדברי הרעבד, יהיה קשה מדוע צריך את תקנת יהושע, הרי כך הוא הדין שמותר לאדם להציל את עצמו בממון חברו, אם משלם לו על כך. אבל הרעבד מתרץ על הקושייה הזו שאכן בלא תקנת יהושע היה אסור לחתוך אפילו כשמשלם, כשחותך שלו בפני הבעלים, מפני שהדין שמותר לאדם להציל את עצמו בממון חברו, הוא רק בפני הבעלים. משמע מן הברייתא שגם חיתוך הזמורות כדי למצוא לחברו את הדרך כלול בתנאי יהושע, מקשה הגמרא על התנאי הזה. וכי יהושע היה צריך להתנות שיהיה מותר לחתוך את הזמורות כדי למצוא לחברו את הדרך, הדאורייתא הוא, הרי דין זהו מן התורה, דתניא. שנינו בברייתא במסכת סנהדרין דף ע"ג עמוד א', מצינו שאדם חייב בהשבת ממון חברו שנאבד לו, שנאמר בספר דברים פרק כ"ב פסוק א', לא תראה את שור אחיך או ציו נידחים והתעלמת מהם, השף תשיבם לאחיך. השבת גופו מניין, מניין לנו שחייב גם בהשבת גופו של חברו, כגון אם מצאו טועה ואינו מוצא את הדרך או שטבע בנער וצריך להצילו. ומוסיף המעריץ חיות שכל שכן אם חברו חולה מצווה עליו לרפותו מחוליו. תלמוד לומר, יש ללמוד זאת ממה שנאמר בפסוק שלאחר מכן, והשבותו, שמשמע שאף את גופו צריך להשיב אם מצאו טועה, ואם כן מדוע הוא צריך יהושע להתנות את התנאי הזה? מתרץ את הגמרא, דאורייתא הוא דקאי בן מיצרי, החיוב מן התורה שיקיף סביבות מיצרי הכרמים ובדרך זו גם יעלה את הטועה לעיר, אבל לא יתירה התורה לחתוך את הזמורות לשם כך, ואתה הוא בא יהושע ותקין ותיקן, שאינו צריך להקיף לשם כך את הכרמים, אלא זה מפסג ועולה, מפסג ויורד. מנתק וחותך את הזמורות, ועל ידי זה עולה חבירו במעלה הכרם, או מפסג ויורד עד שמביא את חבירו לעיר. ואילו השיטה מקובצת ביר בשם גאון, שמן התורה יכול לחתוך את הזמורות רק כשעוסקן בסמוך לגבול הכרם, כדי לפרוץ את הגבול שלא יחסמו הזמורות. ויהושע תיקן שגם באמצע הכרם יכול לחתוך את הזמורות, כמי שעושה גדר לדרך כדי לעבור בה. דנה הגמרא בתנאי העשירי שתנאי יהושע ומת מצווה שלא היו לו קוברים בשעה שמת ומצאו בשדה מת מוטל בחמה, הרי הוא קנה את מקומו שבו נפל במיטתו ושם תהיה קבורתו ואין בעל הקרקע שבה נפל, יכול לעכב זאת. לפי המבואר בברייתא כאן יהושע התנה שמת מצווה יקנה את המקום שבו נפל במיטתו, אומרת הגמרא ורמיני, יש להקשות על כך סתירה מברייתא ששנינו בה, המוצא מת מוטל. בהסתרתיה ברשות הרבים, מפנה הוא לימין ההסתרתיה או לשמאל ההסתרתיה, ואם מצד אחד של רשות הרבים היה שדה בור, שדה שאינה חרושה, ומן הצד השני היה שדה ניר, שדה חרושה ואינה זרועה, מפנה הוא לשדה בור, שהפסדה פחות משדה ניר. ואם הייתה שדה ניר מצד אחד, ומן הצד השני היה שדה זרע, שדה זרועה, מפנה הוא לשדה ניר, שהפסדה פחות משדה זרע. ואם היו שתיהן שתי השדות שמכאן ומכאן בורות, או שהיו שתיהן נירות, או שהיו שתיהן זרועות, מפנה הוא לאיזה מקום שירצה ומבואר, שמת המונח ברשות הרבים אינו קונה את מקום נפילתו. שהרי אם היה קונה את מקומו, היה בעל השדה שבצד הדרך יכול להקף שלא יניח את המת בשדהו. תרץ לגמרא, אמר רב ביבי, בברייתא הזו השנייה מדובר במת המוטל על המיצר לכל רוחב הדרך מגבולו האחד עד גבולו השני, שאם לא יפנו יש לחשש שיעברו ויעילו עליו כהנים ושאר עוסקים בתארות. וממילא בהכרח לפנותו משם, ומתוך שניתן לפנותו משם כדי שלא יתמו, מפנהו לכל מקום שירצה גם לשדה הסמוכה. דנה הגמרא בכללות תנאי יהושע. מקשה הגמרא על מה שכתוב בתחילת הברייתא שיהושע התנה 10 תנאים. אמרי, אמרו בחכמים בני הישיבה, לכי רק 10 תנאים? אני 11 אביין. הרי ישנם 11 תנאים במניין התנאים שמפרטת הברייתא. מתרצת הגמרא שאת התקנה שיהיו עוברי דרכים מהלכים בשבילי הרשות בשדות שבצידי הדרכים קודם זריעתם כדי לקצר את הדרך, שלמה המלך אמרה שנים רבות לאחר תקנת יהושע, כדתניה, כפי ששנינו בברייתא, הרי שקלו פירותיו מן השדה ואין ההליכה בשדהו מזיקה לו, ומכל מקום אינו מניח בני אדם להיכנס לתוך שדהו, מה הבריות אומרות עליו, מה הנאה יש לפלוני בכך שמונע מהאנשים להיכנס לשדהו, אף שאינו נפסל בכך, ומה הבריות מזיקות לו אם ייכנסו עליה. ועליו הכתוב אומר, מיות טוב אל תקרי רע. היינו שאם ביכולתך להיטיב עם אנשים, אל תראה עליהם. מיד שואלת הגמרא ומי כתיב, וכי יש פסוק שכתוב בו, מיות טוב אל תקרי רע? משיבה הגמרא, אם. אכן כתוב כך בפסוק, אלא שלא כתובות בו ממש מילים אלו, אלא כתיב כי אי גבנה, כתוב בו כאין מילים אלו שנאמר בספר משלי פרק ג' פסוק זך, אל תמנע טוב מבעליו ביות לאל ידך לעשות, כלומר, שלא תימנע מלעשות טובה ממי שבא לקבלה, כשיש בידך לעשות לו טובה זו. וכל המונה הטובה מחברו בזמן שאין לו הפסד מכך נקרא רע, ונמצא שתקנה זו אינה בכלל תקנות יהושע, ויהושע אכן ניתנה רק 10 תנאים, כפי שכתוב בברייתא ולא יותר. רש"י בספר משלי מפרש שני פירושים, א', אם ראית חברך רוצה להיטיב, אל תמנעו מכך, אף שביכולתך למנוע אותו, ב', אל תמנע צדקה מן העני כל זמן שביכולתך לתת לו, שמא יבוא יום שלא תוכל לתת לו. ובפשטות, כוונת הגמרא באומרה שלמה אמרה, שהוא תיקן את התקנה הזו, היינו כיוון שלומדים זאת ממה שנאמר בספר משלי, אל תמנע טוב מבעלה, ושלמה חיבר את ספר משלי. אבל קשה שהרי לא תיקן זאת, אלא רק אמר זאת שם, בתורת הנהגה טובה, וכי כל ההנהגות הטובות שלומדים מספרי הנביאים, אפשר לומר שהם תקנות הנביאים, ותרץ אמר יצחק חיות, שהגמרא ידע שזו הייתה גם תקנה פרטית שתיקן שלמה, ולא רק דברי מוסר, שכלל בספר משלי, וכמו תקנת יהושע, שאם לא כן, לא הייתה הברייתא כולל את תקנה זו יחד עם תקנות יהושע. מקשה הגמרא קושיה אחרת על מניין תנאי יהושע שפרטה הברייתא ותולקה, וכי אין תנאים נוספים שיתנה יהושע, והאיקה ורשת התנאי. דאמר רבי יהודה דתניא שנינו בברייתא, רבי יהודה אומר בשעת הוצאת זבלים, בשעה שבעלי הבהמות רגילים להוציא את זבליהן, אדם הוציא את זבלו אף לרשות הרבים ורשאי לצוברו שם כל 30 יום. היינו שרשאי להניחו שם במשך 30 יום, ואילו במסכת בבא מציעא בדף קי"ח עמוד ב' כותב רש"י שרשאי להוציאו לרשות הרבים מ-30 יום, דהיינו פעם בחודש, ואחרי כמה חודשים יהיה נישוף יפה על ידי שדרכו עליו הרבה פעמים. אז רבי יהודה אומר בשעת הוצאת זבלים אדם הוציא זבלו לרשות הרבים ורשאי לצוברו שם כל 30 יום, כדי שיהיה נישוף משתפשף בדריסת רגלי אדם ובדריסת רגלי בהמה, ויהיה ראוי לזבל בו את השדות ולהשביחן, שעל מנת כן נחיל יהושע לישראל את הארץ שיוכלו כולם לעשות כן, למרות שמפריעים בכך להליכת אנשים ברשות הרבים. ואומנם אם הזבל הזיק, חייבים הבעלים לשלם. ומבואר שיש תנאי נוסף של יהושע, ולא רק 10 תנאים שמבוארים בברייתא ליל. וכן האיקה, והרי יש עוד את התנאי, דאמר רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, דתניא שנינו בברייתא. לקמן בדף קי"ד עמוד ב', רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, תנאי שיתנו בידינו לגבי מי שברחו לו קבוצת דבורים והתיישבו על ענף אילן של חברו, שיהיה זה בעל הדבורים יורד לתוך שדה חברו וקוצץ סוחו את ענף האילן של חברו שעליו התיישבו הדבורים כדי להציל נחיל שלו, את קבוצת הדבורים שלו, שאם איתו לאחת אחת מן הדבורים הם עלולות לפרוח והוא יאבד אותם, כיוון שרוצות בענף הזה, ואם איתו את הענף שעליו התיישבו לא יפרחו ויובדו ממנו, כיוון שנתיישבו כולם באותו ענף, לכן יתלנו וישלם לחברו בעל הענף את דמיו, ונותן לו לחברו את דמי סוחו ענף האילן של חברו שקצץ, ואין חברו יכול לעכב בעדו. ובגמרא לקמן בדף קי"ד עמוד ב' כתוב, ונוטל דמי סוחו מתוך נחילו של חברו, דהיינו שבעל הדבורים לא נותן לו סתם דמי סוחו, אלא בעל ענף יכול ליטול את דמי ענפו מתוך נחילו של חברו. ותנאי נוסף שיתנו בידינו לגבי שניים שהלכו בדרך, זה בא בחבית יין וזה בא בחבית דבש, ונסדקה חבית הדבש, שיהיה זה בעל היין שופך את יינו ומציל לתוך חביתו את דובשנו, את דבשו של חברו שדמיו יקרים יותר מדמי היין, ונוטל בעל היין את דמי יינו מתוך דובשנו של חברו, היינו שנוטל דבש מחברו בשווי היין ששפך. ותנאי נוסף שיתנו בידינו לגבי שניים שהלכו בדרך, זה היה חמורו טעון עיצים וזה היה חמורו טעון פשטן, ומת החמור הטעון פשטן, שיהיה זה מפרק את עיציו מעל גבי חמורו ומשליחם, וטוען על גבי חמורו את פשטנו של חברו שהוא יקר יותר מדמי העיצים, ונוטל את דמי עיציו מתוך פשטנו של חברו, היינו שנוטל פשטן מחברו בשווי העיצים שישליך. והיינו שיתנו בית דין שיוכל להציל ממונו על ידי הפסד ממון חברו ולשלם לו על כך, או להציל ממון חברו על ידי הפסד ממונו וליטול מחברו את שווי ההפסד. וטעם תנאים אלו, שעל מנת שינהגו כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ. ואם כן קשה, מדוע בברייתא לאל לא נמנו התנאים הללו בכלל התנאים שיתנה יהושע? תרץ את הגמרא ביחידה היא לא כאמרינן. תנאים אלו שלא נמנו בברייתא, שנו אותם תנאים יחידים שהם רבי יהודה ורבי ישמעאל, והברייתא שפירטה את תנאי יהושע, דיברה דווקא בתנאים של יהושע שנשנו בבית המדרש בסתם, ולכן לא נמנו בה התנאים הנוספים. מקשה הגמרא, והקיאתה רבי אבין, אמר רבי יוחנן, כשבא רבי אבין מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי יוחנן, אחד אילן הנוטה לתוך שדה חברו, בין אילן שענפיו נוטים לתוך שדה חברו, שחלק ממנו נמצא בפועל, בתוך שדה חברו, ואחד אילן הסמוך למיצר, ובין אילן הסמוך לגבול שדה חברו שיונק גם משדה חברו, בעל האילן מביא ביקורים מפירות אילן זה, וקורא את פרשת הביקורים כדין כל המביא ביקורים. ואף שלכאורה אין זה ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם, שהרי הפירות יונקים גם מאדמת חברו. מכל מקום מביא וקורא משום שעל מנת כן שיוכלו למתוע אילנות סמוך לשדות חבריהם, הנחיל יהושע לישראל את הארץ והתנה עמהם שלא יקפידו על כך. ולכן אילן זה נחשב שהוא רק שלו, ואין לחברו חלק בו, וקשה שבברייתא לאל נמנו רק 10 תנאים ולא יותר, ואיך רבי יוחנן שהוא אמורה אמר תנאי נוסף שלא נשנה בברייתא. מחמת הקושייה הזו אומרת הגמרא שעשרת התנאים שהתנה יהושע לא נשנו כלל בברייתא, אלא ודאי צריך לומר מן תנא מי שנה את 10 התנאים שהתנה יהושע, לא התנא בברייתא כמשמעות הגמרא לאל בדף פי עמוד ב' באומרה תנו רבנן, אלא האמורה רבי יהושע בלוי הוא שאמרם, וממילא יכול רבי יוחנן לחלוק עליו ולומר שיש תנאי נוסף שהתנה יהושע. ויהיה הגמרא ראיה לתירוץ הזה, רב גביע מבי קטיל, שם של מקום מתנילה בהדיה, שנה כך במפורש, שרבי תנחום ורבי ביריאס אמרי משום זקן אחד, ומנו מי הוא אותו זקן? רבי יהושע בן לוי. 10 תנאים התנה יהושע עם ישראל, שעל מנת כן הלכין להם את הארץ, הרי שאין זו ברייתא אלא ממרא של רבי יהושע בן לוי. אגב, שעסקה הגמרא עד עכשיו בעשרת התנאים שהתנה יהושע, היא מביאה את 10 התקנות שתיקן עזרא הסופר לישראל. וכתב התורת חיים, כיוון שביאתם הראשונה של ישראל לארץ ישראל הייתה על ידי יהושע, והביאה השנייה על ידי עזרא כשעלו מגלות בבל, לכן כשם שיהושע התנה ותיקן בביאה הראשונה 10 תנאים להנהגתם וטובתם של ישראל, כך גם עזרא תיקן בביאה השנייה 10 תקנות להנהגתם וטובתם של ישראל. תחילה מביאה הגמרא את 10 התקנות, ולאחר מכן היא דנה ומרחיבה בכל תקנה ותקנה. אומרת הגמרא, 10 תקנות תיקן עזרא לישראל. א', שיהיו קוראים בתורה במנחה בשבת. ובגמרא במסכת מגילה בדף כ"א מבואר שקוראים 10 פסוקים בשלושה אנשים, וכן להלן בניין הקריאה בשני ובחמישי, והקריאה היא מתחילת פרשת שבת הבאה, כמבואר במסכת מגילה בדף ל"א עמוד ב'. התקנה השנייה, ושיהיו קוראים בתורה בימי שני ובימי חמישי בכל שבוע. התקנה השלישית, ושיהיו בית דין דנים ביום שני וביום חמישי, כלומר שיהיו הדיינים מצויים באופן קבוע בבתי הדין בימים אלו. שואלים הראשונים, הרי כבר לפני עזרא היו בתי דינים קבועים בכל יום, כמבואר במסכת כתובות, בדף ג' עמוד א', אם כן, מה תיקן עזרא וכי רצה למעט שלא יהיו קבועים אלא בימי שני וחמישי? ואכן המאירי ביאר שזו הייתה תקנתו, שלא יתבטלו ממלאכה בכל יומות השבוע, אלא ידונו רק בשני ובחמישי, שאז מתקפצים לשמוע דברי תורה כמבואר בגמרא להלן בטעם הדבר, אבל התוספות כתבו שעזרא ודאי לא בא למעט אלא להוסיף, אלא שהבית דין לא היו קבועים בכל יום אלא בעיר אחת, ותיקן עזרא שיהיו קבועים בימי שני וחמישי בכל עיר ועיר. התקנה הרביעית, ושיהיו כולם מחפשים את בגדיהם לכבוד שבת ביום חמישי בשבת. התקנה החמישית, ושיהיו אוכלים שום בערב שבת. התקנה השישית, ושתהא אישה משכמת לקום ביום שבו רוצה לאפות ואופה מיד. התקנה השביעית, ושתהא אישה חוגרת את מותניה בסינר כאין מכנסיים קטנות. והמאירי ביאר שהסינר הוא בגד שהאישה לובשת על בגדיה בשעה שעושה מלאכתה, כדי שלא תחוס על בגדיה, שלא יתלכלכו ותחשוף את גופה, והדבר מגונה. התקנה השמינית שתיקן עזרא, ושתהא אישה באה להיטהר מטומאה שעליה, חופפת מסרקת את ראשה במסרק, כדי שלא יהיה בשערה קשר ולכלוך החוצצים בינה לבין המים. ורק לאחר מכן תובלת לטהרתה. התקנה התשיעית, ושיהיו רוכלין, המוכרים פסמים לנשים להתקשט בהם, מחזירין מסתובבים בעיירות למכור סחורתן, ואין בני העיירות יכולים לעכב באדם מלעשות כן. והתקנה העשירית ותיקן תבילה לבעלי קראין לנטמאים בתומת קרי. עכשיו מבארת הגמרת הטעמים בתקנות עזרא. התקנה הראשונה היא שיהיו קוראים בתורה במנחה בשבת, והטעם לכך הוא משום יושבי קרנות, האנשים היושבים כל ימות החול בחנויות ומתעסקים בסחורה ואינם באים לשמוע את קריאות התורה בימי שני וחמישי, ונמצא שלא למדו תורה כלל כל ימות השבוע, ומחמתם תקנו קריאה יתירה גם במנחה של שבת, שבזמן זה אינם עסוקים. והמהרש"א כתב על פי דרשת הגמרא במסכת ברכות בדף מ עמוד א' על הפסוק בספר שמות, פרק ט"ו פסוק חבב, אם שמוע תשמע, שאם שמעת בישן תשמע בחדש. אפשר לומר כן על הקריאה בשבת במנחה, שאם שמעו את הקריאה בשבת בשחרית ישמעו גם את הקריאה בשבת במנחה בפרשה החדשה. והמאירי פירש שזמן זה של שבת במנחה לאחר האכילה והשינה, זמן ישיבת קרנות בבטלה ולפחותים ולהמון העם, כיוון שאינם יכולים לעשות מלאכה בשבת, ולכן תיקן עזרא שבאותה שעה התקפצו כולם לשמוע דברי תורה. דנה הגמרא בתקנה השנייה של עזרא. התקנה השנייה היא ושיהיו קוראים בתורה בימי שני ובימי חמישי. מקשה הגמרא, וכי תקנה זו עזרא תיקן, והמעיקרא ומתקנה. והרי כבר מתחילה הייתה התקנה הזו דתניא שנינו בברייתא. קודם מתן תורה נאמר בספר שמות פרק ט"ו פסוק כ"ב, והילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. דורשי רשומות, חכמים הדורשים את המקראות שבתורה, אמרו שאין הכוונה במה שכתוב מים אלא לתורה, שנאמר בספר ישעיה פרק נ"א פסוק א', אוי כל צמא לכו למים. והיינו שכיוון שהלכו שלושת ימים במדבר בלא תורה, נלאו, נהיו עייפים וצמאים לתורה, לכן עמדו הנביאים שהיו ביניהם באותו זמן ותקנו להם שיהיו קוראים בתורה בשבת, ומפסיקים באחד בשבת ולא קוראים בו ביום ראשון, וקוראים ביום שני, ומפסיקים מלקרות בימי שלישי ורביעי, וקוראים ביום חמישי, ומפסיקים מלקרות ביום שישי שהוא ערב שבת, וכל זה כדי שלא ילינו, שלא ישתאו שלושה ימים בלא תורה. ואם כן קשה, מדוע אמרה הברייתא שעזרא תיקן זאת? הרי תקנה זו נתקנה הרבה לפניו. מתרצת הגמרא, אמנם עיקר תקנה זו לקרוא בשני וחמישי נתקנה כבר קודם עזרא, אבל עזרא הוסיף על התקנה הזאת, ומעיקר התקנו, חד גברא תלת פסוקי, שמתחילה תקנו הנביאים שיקרא רק אדם אחד שלושה פסוקים, הנה מי, או אפשר לומר שגם תקנו תלת הגברא תלת פסוקי, שיקראו שלושה אנשים שלושה פסוקים, ושלושה אלו תקנו כנגד כהנים ולוויים וישראלים, ואת ההוא ובא עזרא ותיקן תלת הגברי ועשרה פסוקי, שיקראו שלושה אנשים וגם יקראו עשרה פסוקים ויחלקו ביניהם. ועשרה פסוקים אלו נתקנו כנגד עשרה בטלנים, עשרה אנשים כשרים המתפרנסים עם המון הציבור ובטלים ממלאכתם כדי לעסוק בצורכי ציבור ולהקדים לבוא לבית הכנסת, כדי שבזמן התפילה יהיו שם עשרה אנשים. מבארת הגמרא את התקנה השלישית של עזרא. התקנה השלישית היא ודנין שבכל עיר יהיו דיינים קבועים ומצויים לדון בימי שני ובימי חמישי, והטעם שתיקן עזרא שישבו דווקא בימים אלו משום דשכיחי דעתו למיקרא בספרא. אז מצויים אנשים בערים כיוון שהם באים לשמוע את קריאת התורה שתקנוה דווקא בימים אלו כמבואר לעיל. לבאר את הגמרא את התקנה הרביעית. התקנה הרביעית היא ושיהיו כולם מחפשים בגדיהם ביום חמישי בשבת, וטעם התקנה הוא משום כבוד שבת, שמכבוד השבת הוא שיהיו בגדיו נקיים ומחובסים. ותקנו זאת דווקא ביום חמישי ולא ביום שישי, כיוון שביום שישי אנשים טרודים בהכנות לשבת ואין להם פנאי לחפש בגדיהם, אומר הראש. אבל המאירי ביאר שעיקר התקנה הייתה שיחפשו בגדיהם בחמישי דווקא ולא ימתינו לערב שבת, כדי שיניחו את ערב שבת כולו להכנת צורכי שבת. ומבארת הגמרא את התקנה חמישית, ושיהיו אוכלים שום בערב שבת, טעם התקנה הוא משום מצוות עונה, שהיא בליל שבת הכתיב בתהילים, פרק א', אשר פיריו ייתן בעיתו, ואמר רב יהודה ויתימה, ויש אומרים שאמר זאת רב נחמן ויתימה, ויש אומרים שאמר זאת רב כהנה ויתימה, ויש אומרים שאמר זאת רב יוחנן, שפיריו ייתן בעיתו, זהו המשמש מיטתו מערב שבת לערב שבת, בכל לילות שבת של ליל שבת, היא הייתה ראויה לכך, ומטעם זה, יש לאכול שום בערב שבת, כיוון שהוא מרבה את הזרע, כמבואר בברייתא להלן. מביאה הגמרא ברייתא בעניין תועלת השום, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, חמישה דברים נאמרו במעלת השום, א', מסביע את האדם, ב', הוא משכין, מחמם את הגוף, ג', הוא מצעיל פנים, משמח את לב האדם, ומתוך כך פניו צועלות, ד', הוא מרבה את הזרע שבאדם, ה', והורג את הכינים שבבני מעיים, ויש אומרים שיש לו שתי מעלות נוספות, א', שמתוך שמשמח את לב האדם, גם מכניס לו את האהבה, ב', הוא מוציא ממנו את הקנאה באנשים אחרים, כיוון ששמח הוא, אינו מקנה. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו, בדף פי א' במסכת בבא קמא, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אלו עצים מותר ללקט בשדות אחרים, שאלה שנייה, אם העשב יפה לשדה טלטן ומדוע, שאלה שלישית, בשאר אילנות מיכן מותר לקטום ענפים, שאלה רביעית, למי נאסר לפרוס קלע בימה של טבריה ולהעמיד הספינה, שאלה חמישית, מה נתחדש בתקנת יהושע שנפנים אחורי הגדר? בשאלה האחרונה על דף פי א', באיזה אופן צריך לפנות מת המוטל ברשות הרבים? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו בדף פי א', במסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי כרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה, עם מפעל המשנה היומית קביעותא, שתי משניות בכל יום, ויהיו הדברים, יהיה תלמודנו במשנה לעילוי נשמת חיילי ישראל שמסרו את נפשם על קידוש השם ביוצאם לעזרת השם בגיבורים.
ויבוא היו למקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמקרו
אוחזים אנו במסכת כתובות פרק ו' משנה ג'. אם האישה מכניסה לבעלה מעות או מטלטלין בנדוניה, הבעל או יורשיו חייב לשלם עליהם במקרה שיגרשה או ימות בחייה כדין נכסי צאן ברזל. את הסכום שיצטרך הבעל לשלם כותבים בכתובה, הוא יחסי לערך הנדוניה בשעת הנישואין כמו שהמשנה מבארת. אומרת המשנה, פסקה הקלה להכניס לו בנדוניה 1,000 דינר במעות ופוסק כנגדם בכתובה שמקבל עליו לשלם לה אם יגרשה או ימות 15 מנה. 1,500 דינר דיין תוספת של מחצית הסכום, מפני שהוא סוחר במעות אילו ומרוויח וכנגד השום, אבל עבור בגדים ותכשיטים ששמים ומעריכים בזמן הנישואין, הוא פוסק בכתובה לשלם לה פחות חומש מן הערך שהעריכו אותם, כגון אם שמו את ערכם ב1,000 דינר, הוא פוסק לשלם 800 דינר בלבד, כי רגילים לשום ולהעריך את בגדי הקלה ותכשיטיה בבית החתנות יותר משוויים, ואם הכניסה לו שום מטלטלין בערך מנה, והשום הוא אכן שווה מנה לכל אדם בשוק, אז אין לו אלא מנה, לא יכתיבו בשטר הכתובה אלא מנה כמו ששמו, ולא יפחיתו ממנו חומש. לאחר שלמדנו שהחתן מפחית חמישית מערך המטלטלין שהעריכו בבית החתנות, מפרט את המשנה ופנים נוספים של הדין הזה. אומרת המשנה, שום שהבעל מקבלו עליו בכתובה במנה, דהיינו שאמרו לו לקבל עליו סכום של מנה בכתובה, והיא תכניס לו שום של מנה, הרי היא נותנת לו מטלטלין, שישומו אותם בבית החתנות בשווי 31 צלע ודינר, שהם 125 דינרים, דהיינו, מנה וחומשו, כי בכך נמצא שהמנה שהוא מקבל עליו בכתובה פחות בחמישית מערך המטלטלין שהעריכו בבית החתנות, ובמקרה שקיבל עליו בכתובה סכום של 400 דינר, היא נותנת לו מטלטלין שישומו אותם בבית החתנות בשווי 500 דינר, דהיינו 400 דינר וחומשם, כי בכך נמצא שהוא מקבל עליו בכתובה כשווי המטלטלין שהעריכו בבית החתנות פחות חומש. מה שהחתן פוסק בכתובה, הוא פוסק לשלם פחות חומש מהערך ששמו את המטלטלין בבית החתנות. מסכת כתובות פרק ו' משנה ד'. המשנה ממשיכה בעניין התחייבות הבעל בכתובה תמורת הנדוניה שהאישה מכניסה. אומרת המשנה, פסקה הקלה להכניס לו בנדוניה כספים מזומנים, סלע כסף שהוא 4 דינרים, נעשה 6 דינרים. כלומר, החתן צריך להתחייב שאם יגרשה או ימות ישלם לה כנגד הסלע 6 דינרים, דהיינו תוספת של מחצית הסכום, מפני שהוא סוחר במעות אלו ומרוויח. התחייבות נוספת של הבעל בהתאם לסכום הנדוניה שהאישה מכניסה בשעת הנישואין. אומרת המשנה, חתן מקבל עליו לתת לה 10 דינרים לקופה לצורך הוצאות על קניית פסמים ותמרוקים לכל מנה ומנה שמכניסה לו, כלומר כנגד כל מנה שמכניסה בנדוניה, הוא צריך לתת לה 10 דינרים שמסירית מנה לקניית פסמים ותמרוקים הנצרכים לה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, בעניין של נדוניה, הכל כמנהג המדינה שבה הם נמצאים. זו היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית. את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, י"ב בשבט תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו בדפינו היומי על דף פ"א, במסכת בבא קמא, ישתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע, בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ובנהורי מעליה ובכל מיני דמיתא, מחר יום שלישי, פעמיים כי טוב, י"ג בשבט תשפ"ד, תש"ד, ונלמד דף פ"ב. במסכת בבא קמא, ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה בהצלחה, אורה, תורה ושמחה, וכל מיני דמיתיו, מנותן התורה, ממקור הברכה. שלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.